עכשיו, לר, 1, 2, 3. אוקיי, אנחנו, ירון, ברוך הבא לתרגיל בהקשבה 05. הפודקאסט שלנו בריבה ל-4. אני שמח מאוד שאתה כאן איתי היום.
תודה שהזמנת.
אנחנו מיוחד.
Thank you.
בוא ניתן לצופים ולמאזינים סקירה קטנה, נרחיב אותה, אבל בעיקרון המקצוע הראשי שלך הוא איש יחסי ציבור.
נכון.
שיווק אסטרטגי, אומנים, אני הכרתי אותך בעד ארצי.
נכון.
שהיית שם מנהל שיווק של החברה מזמן, בתקופה אחרת, אולי נדבר עליה גם בכלל, עברו דברים פה בעניין. אבל ככה, כאיש תקשורת, בואו נתחיל עם, תן לי רגע name dropping של כל האנשים שאתה עובד איתם כרגע.
לא, אוי ואבוי, ככה, ככה אתה עושה לי?
זה
ישיר
את כולם איתנו, זה יחסי ציבור.
תרשום את זה בקרדיטים.
קטנה, כאילו ל...
אנחנו משרד, צריך להגיד חגית ואני, משרד עצמאי כבר... חגית נוביק סלומון. אנחנו עובדים באופן עצמי 15 שנים, שזה ממש עכשיו, אנחנו ממש... וואו. מציינים את זה, לא מציינים אבל זה המצב
15 שנים, כלומר אתם הייתם בעד ארצי ביחד
הכרנו נכון? בעד ארצי, היינו ביחד היינו שם יחד, למרות שהיא הייתה שם ביחד, אני עברתי כל מיני מסלולים בעד ארצי
כן, כמו מה? איך הגעת לעד ארצי?
הייתי דלפקיסט, הייתי בקבלה, הייתי כמו מזכירה כזה ממש okay. בכניסה לה... היית נכנס, היית רואה את ירון עם עוד מזכירה שם בכניסה והתגלגלתי שם, הייתי עוזר של המנכ״ל, ואז המנכ״ל הלך, והייתי העוזר של נוגטל, אם אתה זוכר, המהממת. אז כאילו, כל הזמן כזה התגלגלתי בין שני העולמות האלה של קצת הפקה ושיווק, לא בדיוק, גם לא חטאתי איפה אני, והיה איזשהו רגע כזה שיהודה עדר משך לכיוון אחד, ודני וייס משך לכיוון שני, המנכ״ל, והלכתי עם דני, הייתי עוזר של דני וייס, ויום אחד פשוט אמר לי, אתה... הולך להיות המנהל שיווק של החברה, ככה.
אוקיי.
שאני לא יודע כלום על כלום, אבל כך זה קרה. הייתי שם המון שנים, הייתי בעד ארצי 10 שנים, מבחינתי זה היה נצח, זה היה הגשמת חלום מטורפת, אתה יודע, לעבור
כן, מהצד
של...
זה היה חלום כאילו...
כל הדבר הזה, כל התחום הזה של מוזיקה, לעבור לצד השני מבחינתי, זה היה... אני לא רוצה להגיד בהפתעה, כי כאילו, אתה יודע, אנשים שמכירים אותי, נגיד מילדות או מהצבא, אז רואים טוב, היה ברור שהוא יהיה איכשהו שם, אבל התחום הספציפי הזה, זה לא מובן מאליו בכלל שאני באזור שלו. זהו, היה המון מסע שם, היה שם המון מסע מבחינתי של אומץ, של להעיז להגיד מה אני חושב. כן. ולאט לאט 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 הרגשתי שאני מקבל איזשהו ביטחון, אני חושב שזה קורה לכולנו בכל שלב, אבל אני הרגשתי שאני לא מרשה לעצמי, הגעתי כזה, אתה זוכר אותי עם כיפה ועם פוני?
כן.
עם פוני?
פוני כן? פחות כיפה אני זוכר.
הם היו ביחד, זה היה, וזה לא היה פעה. אז הגעתי כזה בחוצ'יק, מה אנחנו הולכים אחורה כל כך? היה, שאלת על זה ואני... הגעתי לשם עם כיפה, והכיפה לאט לאט ירדה, עברה לפה, אני זוכר שליוויתי את אביתר בנאי, כבר בתור מנהל שיווק של מחלקה ישראלית, לפני שעומד על נייר יצא, ועבדנו על האתר שלו, ולאט לאט ראיתי שאביתר הולך ונהיה דתי, ואני כאילו הלכתי תהליך הפוך, והסתכלתי על זה ואמרתי, וואו, זה מה שקורה, והאמת היא שאני מאוד מאוד שמח על המקום שהגעתי אליו, אבל אז, שוב, זה היה חלק מהחיפוש הזה, את הבחור שמגיע עם משפחה שהיא דתית, לסביבה מאוד מאוד לא דתית, שהיא גם מאוד לא אתה, ואתה מנסה איכשהו למצוא את עצמך.
נכון, היום השילוב של, נגיד, של העולם הציוני, דתי, בתוך הרבה מסגרות, הוא די מיינסטרים, כלומר, גם במוזיקה אנחנו רואים את זה, כוכבים כמו חנן בן ארי, אין סוף, כאילו, לא ימנה את כולם עכשיו.
תמנה, חנן בן ארי, עקיבא, אישי, יובל דיין.
בטח, נרקיס.
נכון.
אני אומר, ממש מיינסטרים, כלומר.
נכון.
גם כוכבות צעירות כמו דיה, כאילו, יש לה איזה מין, שאילו, הדת נכנסה פנימה, דווקא בזמנו זה היה מאוד חריג. כלומר, אני חושב, כשאתה היית, זה היה באמת יכול להיות שהיית סוג של נט הזר בתוך הייתי, המערכת הייתי. החילונית.
אני כמעט בטוח שכל מי שנכנס. הרוקרית
התל אביבית.
לגמרי.
שזה, אבל היופי אני חושב.
אגב, בכלל. אני נשארתי נט הזר, אני עדיין לא איזה רוקר וזה כן. בתוך הסצנה התל אביבית, אני עדיין מרגיש שאני נשארתי
לא, נט הזר. אבל היום למדו לשלב את זה בכלל, ולמדו לפנות לקהל הזה ולקחת אותו גם בחשבון.
כן.
ולהבין את ה... את העוצמה שלו, אני עושה הרבה פרויקטים כאילו דתיים, הרבה כאילו, לא מבינים את היחס שלי לדת בעניין, אבל אני פשוט מאוד אוהב אותה תרבותית בכלל גם, אבל כן, אני חושב שאז זה היה כאילו, אני מתאר לעצמי שהיה לך, הייתי צריך לפלס את דרכך ככה.
גם הייתי ילד, תחשוב, אחרי הצבא, ממש שנה וחצי אחרי הצבא פתאום כבר הייתי בעד ארצי, וגם הייתי מאוד שונה מכולם, באמת, אני עכשיו אפשר להגיד, הייתי באותו מסדרון, אני, עופר מנחם, רותי מרור, מיכל וייסברג, וכו' וכו', אבל הגעתי גם חננה כזה, ילד טוב כזה, מאוד כלפי חוץ לפחות לא חלק מהסצנה הזאת, ואני חושב שעד היום אני לא ממש חלק מהסצנה הזאת, זאת אומרת, אני חלק מהסצנה שלי, אני כן. יש לי גם את הצדדים המשוגעים והצבעוניים שלי, אבל בסוף אני לא... אני לא מרגיש שאני חלק מאיזושהי סצנה. אני מאוד לא תל אביבי באופי שלי, למרות שכל הזמן אומרים שאני תל אביבי, אני לא. אני אפילו גר בכפר סבא, זה בכלל. רחוק מזה.
ובוא נחזור להיום בעצם.
לנאם דרופינג. חגית,
בוא, כן, לא איפה תלך על זה בתור.
אתה יודע שכשאומרים נאם דרופינג, תמיד אנחנו שורכים את השמות, אז אני לא, אני אגיד לך חלק. תכנס לאתר שלנו, קודם כל, אנחנו משרד עצמם. לא סתם בכללי
להבין, כלומר, יש לכם סגנון, יש לכם... בוא נגיד ככה, איך תקבע, איך אתה קובע, עם מי לעבוד, עם מי לא?
אני שואל את חגית. אני שואל את חגית, זה מאוד פשוט, אני שואל לך, אני אומר לה, את רוצה, היה, לא, זה לא באמת.
אני מתכוון במיוחד למשרד שלכם, כי הוא גם מצטיין, כלומר, יש לכם, אני יכול להגיד, בוא נגיד, עומר אדם, מצד אחד, שהוא, מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול היום במדינה, גם תקשורתית, ויש לכם גם אומנים שהם כמעט אנונימים, שמטפלים בהם. אז איך אתה מחליט עם, כלומר, עם מי לעבוד, אחרי שאתה שואל את חגית, כאילו, מה השיקולים, כאילו, איך
אוקיי,
עובד?
אוקיי, כשזה מגיע אומן גדול, אז זה שיקולים אחרים, למרות שלא כל אומן גדול שפונה, אנחנו עובדים איתו.
ברור.
יכול להגיד לך שלאורך השנים אמרנו, מספיק פעמים לא, כשזה לא יתאים.
אבל למה זה לא יתאים? למשל, סתם דוגמה...
בסוף זה מאץ', okay. בסוף זה חיבור עם אנשים, אתה יודע, אתה יכול לחשוב שזה מגניב ועל וזה, וזה קרה, כאילו אני מנסה לחשוב, לא יודע אם קרה שכשנפגשנו כל כך הרבה, לא הסתדר בסוף, אבל קודם כל קרה, וזה בסדר, ולפעמים יש פניות שלא מתאימות לנו, אני לא רוצה להגיד שמות של מי אמרנו לו, אבל אמרנו לו, כן, אמרנו לו לשמות ש... שאולי לפעמים אחרי זה גם אמרתי, וואי, אולי, כאילו כזה, וואי, אולי כן היינו לוקחים, לפעמים זה לא יסתדר על כסף, זאת אומרת שזה להקה, לפחות אחת, כאילו שניים, שני אומנים שאני זוכר, שפנו ורצו אותנו, והיינו יקרים להם נגיד.
בסדר גמור.
אז איך אנחנו בוחרים? אני חושב צריכים להתחבר פרסונלית, בסוף. כי שיר זה משהו נורא נורא סובייקטיבי, והאומנות ברור שהיא סובייקטיבית, אבל פרסונלית, אם אני לא אתחבר אליך כאומן, יהיה לי מאוד קשה לעבור איתך דרך, ולכן אני לא אוכל לצאת לאף דרך שהיא בלי לדבר עם הבן אדם, לראות אותו, לראות את העיניים שלו, כן. ולהרגיש אותו, לראות שהוא מאמין לי. כי אתה יודע, בהתחלה הכל נורא נייס ומגניב, אתה יודע, אתה אומר פה, אמרת, אומר כן. אדם, יש עוד הרבה שמות שאני יכול לקשקש ולהגיד וזה, אבל בסוף, לוחצים על הוואן, ואז פתאום משהו כן עובד, ולא עובד, ואז בעצם זה המאני טיים, ואז קודם כל ברמה האישית לא בא לי לבאס ולאכזב, וגם אני רוצה לדעת שהצד השני מספיק חזק לעבור את התהליך הזה, זה אף פעם לא קורה כמו שאתה רוצה, אף פעם.
כן.
אז יש לנו במשרד באמת את השמות הגדולים יותר, אני רוצה להשוויץ ולהגיד נורית גלרון, ולהגיד דני רובס, ולהגיד קובי אוז טיפקס, או לארצ'יק, ויש את החבר'ה היותר צעירים, שבחבר'ה היותר צעירים יש אתה יודע מה, בוא לא נדבר על גילאים, יש את ירמי קפלן שאין לו גיל, גם לדני רובס,
הוא הכי צעיר אצלכם,
ירמי, וואו, פרפורמר הכי מטורף,
נכון,
הכי מפתיע,
בהחלט,
באזור היותר צעיר יש את אנה זק, ויש את יובל דיין, יש את כפיר צפריר,
כן,
ועוד 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 ועוד, ועכשיו יגידו לי למה לא אמרת אותי, וכמובן שאני אגיד את עידן חביב, שהולך איתנו דרך מתחילת המשרד, אנחנו איתו כבר ממש כמעט 15 שנה, שהוא אחד מהאנשים שהכי מרגשים אותי, אחד האומנים שהכי מרגשים אותי, אז כאילו אני הכי גאה להגיד, ויש עוד המון שמות. כנס לאתר שלנו, סליחה, פטריק.
לא, בסדר, לא חשבתי שנמנית כולם, אבל בעצם החיבור הוא גם מוזיקלי, כלומר, איך אתה...
יש מקרים שהחיבור הוא מאוד מאוד...
יש עניינים של טעם גם, לא? אתה צריך לאהוב את... או להאמין ב...
קודם כל, אתה חייב שיהיה איזשהו חיבור, מעבר לחיבור הפרסונלי, כי אם לא, אז אתה יודע, האומן משמיע לך משהו, ואתה מסתכל עליו, ואתה כזה מהנהן, ומה יקרה. אתה צריך להיות מאוד נאמן למה שאתה מרגיש, ובכל זאת, אנחנו לא תמיד נתחבר להכל, ובוא נגיד את האמת, זה לא יכול לקרות, אבל כנראה שיש איזושהי התרגשות עדיין שקיימת לי, אצלי, וגם אצל חגית, מהאנשים עצמם, מהדרך שלהם, מהסיפור שלהם.
בטח.
לאורך השנים גיליתי שאני חייב להבין את הטקסטים, אני שואל על זה לפעמים שאלות, אנשים לא מבינים מה אני רוצה, כאילו, נתקעת על איזה משפט בשיר, אבל כן, כי זה גורם לי להבין רגע על מה אנחנו עושים פה. כי בסוף אין מה לעשות, זה לא מתחיל ונגמר בלשלוח שיר לרדיו והכל קורה, אלא זה לשלוח שיר לרדיו, ואז חלילה משהו לא מסתדר עם הקמפיין, או הופעה לא עובדת, יוצא החוץ התדמיתית, משהו שלא מרגיש לנו, וככל שאנחנו יותר עמוד שדרה מדויק עם הדרך שלנו, ומבינים קצת את הדרך של אותו אומן או פרויקט, אז יותר קל להתמודד עם זה. זה התמודדות, זה פרויקטים, לכל פרויקט יש את ההתמודדות שלו. אתה גם מכיר את זה בטח.
כן, בטח. זה התמודדות, וואו, מאוד, למרות שאני, וואו, למזלי, אני לא יחצן ולא מתעסק במקום הזה.
אני מקווה שגם אני לא יחצן, אבל אני, זה הטייטל.
כן, יחצן זה טייטל של כזה, מחלק פליירים למסיבות, זה...
שזה אגב נראה לי אחד הדבר.
כן, זה גם. העבודה שאתם עושים היא הרבה יותר מורכבת, במיוחד גם עם אומנים, שזה...
אתה יודע, אתמול נסעתי באיילון, והזנתי לפרויקט שאנחנו הולכים לצאת איתו בקרוב, והתרגשתי ממנו, ואני אומר לך, גידו כאן, את חייבת לשמוע אותו, והיא עוד לא שמעה אותו, ואחרי זה אמרתי, תגידי, כמה פעמים כבר אמרתי לך את זה בזמן האחרון? כמה קרה שאמרתי לך על פרויקט, חייבת לשמוע אותו ככה? וכשזה קורה, אני אומר, וואלה, כאילו, הנה, אין לי בעיה להגיד מה זה, מי זה, זה פרויקט מטורף. ואולי אני לא אגיד.
מה, מי זה?
מדובר על נועם בנאי, פרויקט שלחצתי על פליי, ויצאו, כאילו פשוט, הלב פשוט לא יכולתי להתמודד עם הפרויקט הזה, בלי...
השירים שהוא כתב בעקבות המוות של אבא שלו?
לא,
זה
פרויקט שכבר יצא, זה פרויקט ביניים שנקרא השמש לא שוקעת, והפרויקט הבא הוא בעצם הפרויקט שהוא קלט לפני, זה סיפור שקרה עם הרבה אומנים כמו עם יובל שלנו, יובל דיין, שבעצם היה אמור לצאת לאלבום וחיכינו, והמלחמה שינתה, אז גם נועם עשה הפסקה, חזר בעצם לשירים שהוא כתב... אחר מותו של אביו, שאביו זה... כשנגיע לרוביקה, כשתשאל אותי איזה אמנים את הכי אוהב בעולם, נדבר על אביו, על אבא שלו, אז...
מדברים על מאיר בנאי. כשאמרת אביו, חשבתי אביו אחר, אבל זה... בטח...
מאיר זה...
כן. בטח, אין. קשה... כן. נגמרות המילים, אני גם הרגשתי, אתה יודע, במופע, אם אנחנו מדברים על מאיר בנאי, היה לא מזמן את המופע, במופע הגדול שעשו...
כמה שנים, לעשור למותו.
כן, עשור למותו זה היה, והגיעו לשם כל האומנים, לשיר את השירים של מאיר בנאי, ואז אמר שהיה הכי חסר לי שם, זה מאיר בעצמו, כאילו, יש לו איזו שאגה כזאת פנימית, אני לא נותן פה ציונים לביצועים, זה היה ערב משגע וזה, אבל... לא, אף אחד לא הביא את האש הזאת שהייתה בו, כאילו, הוא מאוד חסר.
מאיר, קודם כל, לגבי מה שאמרת על שאגה פנימית, מאיר מבחינתי הוא ממציא דרך אב טיפוס של שירה בארץ ישראליות, שאחריה בעצם הוא לא רק שהוא פתח דלת, הוא בעצם המציא פה הגשת טקסט, כן. שאחריה כל משפחת בעיניי נכנסה, לא לאותו ז'אנר, אבל לאיזשהו חלל כזה שקצת מזכיר, גם עידן חביב, שמזכיר לי אותו מאוד לרגעים,
כן.
וגם זכיתי לעבוד איתו ממש ככה בסוף, זאת אומרת, זו חוויה שאני לוקחתי לכל החיים, גם, אתה יודע, ישבנו איתו בפגישה, זה כואב לספר את זה, ישבנו איתו בפגישה ברולדין בתל אביב, מקום קשר, אני חגית, והוא, הוא כזה מספר שקובי אוס סיפר עלינו, ואז כזה נאמר לו, רגע, אני חייב להגיד לך משהו, אני הרוס עליך, ככה, וזה נכון, הוא האומן שאני הכי אוהב פה, כן. הכי אהבתי אותו תמיד, והיה לנו ויכוחים שאני לוקח איתי, ויש לו שירים שהם פשוט, אני לא יכול להישאר עליהם עד היום, ואני יכול לדבר עליו בשיעורים שלי ולדמוע ולהיחנק, ואנשים לא מבינים מה קורה לי, ואז פתאום לשמוע באלון את הבן שלו, והנה, זה לא הפרויקט על מאיר, הפרויקט על מאיר כבר יצא, פרויקט שמש לא שוקעת כבר בחוץ, זה הפרויקט הבא של נועם, ולהתרגש ככה, קודם כל אני אומר, וואו, אנחנו עדיין לא כחושים דקח, אנחנו מתרגשים ממוזיקה, ומאלבום, לא משיר, וגם קרה משהו בפרויקט הזה, שגם לא קורה לי הרבה, וואו, אני מקווה שנועם מסכים שאני אדבר עליו, שלחצתי על פליי, כן, צריך לבדוק את זה, לחצתי על פליי בבית, במחשב, עם הרמקולים הקטנים שלי, ואחרי זה 3 דקות הרגשתי את העדף של הפרויקט נכנס אליי, את מה שרבית פלוטניק עשה שם, וכל שאר הנוגעים בדבר, שם מלא אנשים שהיו מעורבים, וזהו, והתחילו כבר הדמעות, זהו, כתבתי לך, גית, אני פה נחנק, את לא מבינה, כזה.
כן.
אתה חייב לשמוע את הפרויקט הזה, בקיצור. אנחנו נפסיק לזה, נשמע כאילו נעשה פרומו לאומנים, אבל לא.
לא, בסדר, נועם הוא חבר יקר, יצא לי גם לעבוד איתו.
וואו.
אני אשמח לשמוע, אני אדבר איתו. אבל זה גם מחזיר למקום הפרסונלי, אני חושב שחלק מההתרגשות שלך מנועם, כמובן, קשורה גם בחיבור המיוחד שיש לך לאבא שלו. אבל אפרופו יחסי ציבור, אני זוכר...
קודם כל כן, אבל נראה לי שספציפית הפרויקט הזה, גם אם לא היה לי קשר למאיר בכלל...
וואו, אוקיי.
חכה תראה. נשמיע לך את הפודקאסט הזה עוד זה שנתיים.
בטח, אני בטוח
שיש שם... אני יודע שיש פה את המים שאתה הבאת, אבל אני אעשה גם לבריאות. וגם, בסדר? קצת מכפר סבא, קצת מתל אביב, כזה.
יש הבדל בעבודה מול, כמובן, מול אומן ותיק, ממוסד אל מול אומן צעיר, האסטרטגיה, איך זה כאילו...
תראה, אני עובד עם יורם גאון, עכשיו,
okay.
שכאילו הוא אמור להיות ותיק החבורה,
בטח,
והוא מוכיח לי שהוא לא רק צעיר החבורה, הוא גם הוא באמת גאון, הוא גאון, אין לי מה להגיד. יש הבדל מאוד משמעותי בין המעבוד, בין אומנים שהם יותר, ניסים את יורם רגע בצד, בין אומנים מבוגרים שכבר עברו דרך.
יש להם גם ניסיון וציפיות והם ככה על הקרקע, או שלא, תלוי.
קודם כל, להתחיל מזה שהם לא רוצים אחרי הפלייליסט. זה לא מעניין אותם, זה באמת לא מעניין אותם. ואני אומר, הפלייליסט, אני מתכוון לכל פלייליסט. ברור שזה כיף ונעים שמפרגנים ושיש שיר שפתאום מושמע וזה, אבל אם זה לא קורה, אוקיי.
כן.
וזה לא כלפי חוץ, אני נחשף למה שהם מרגישים באמת. כן. כשמישהו מתעצבן אני יודע, כשמישהו מתבאס אני יודע. אבל אני חושב שהם הם מלמדים אותי. אתה יודע, מישהו כמו דני רובס, זה בית ספר לחיים, זה בית ספר להתנהגות, זה בית ספר לחברות, אני, תקשיב, אני חייב לספר לך סיפור איתו, זה משהו ממש מעכשיו, דני לפני כמה חודשים עשה קמפיין עם השיר פנים ושמות, שכל המדינה נחשפה אליו.
בטח, ראינו.
זה קמפיין שבעצם היה למשרד הביטחון, למשפחות השכולות, דני בעצמו אח שכול, בבית אחיו יואב, ונכתבו עליו הרבה שירים כמובן, ודני היה באיזושהי נסיעה לחול, נסיעת עבודה, והוא חוזר, ואז אני באותו יום שהוא חזר, רואה בעמוד הראשי של הארץ, באתר הארץ, כתבה משחירה עליו, על דני רובס.
על דני,
עכשיו,
אוקיי.
בוא, היינו מדברים על ביבי נתניהו, היינו מדברים על עוד הרבה, הייתי אומר סבבה, בנהל תבורי, אני מסוגל, דני רובס, מה יש לך מגיד עליו? ואתה רואה עיתונאי, שלא אנקוט בשמו, כי הבנתי שאני לא מעוניין לא להדיר את שמו, ולא לגרום לאנשים איך לראות את זה, פשוט משתלח בו בצורה, לא, שאתה מבין שהוא משתמש בזה בשביל להביע את האג'נדה שלו, שאני מבין את זה, מבין, להגיד כל מיני משפטים, שבעצם הקמפיין הזה היה קמפיין לשרת את הצרכים של ביבי ושל מירי רגב, וכל מיני דברים, ושדני גם ככה הוא כבר לא מעניין. מה וואו. עכשיו אתה בא? עכשיו, שלחתי את זה לדני, יש לנו קבוצת, מן הסתם יש קבוצת כן. יחץ לכל אומן, שלחתי את זה, ודני אומר לי, בתגובה תוך 3 דקות, אתה יודע משהו? זה אפילו לא הצליח להכעיס אותי. והסתכלתי על זה, ואמרתי, אוקיי, אני בטוח שזה קצת עשה לו משהו, אבל בסדר. עוברים שבועיים, ואנחנו לקראת תמפי שוני, שיש לו עוד איזה שבוע.
כן.
אנחנו בסולד אאוט, בלי שעשינו כלום. אפרופו מה שהאומן אמר, לא מעניין, כן מעניין. אנחנו מזמינים קצת אנשי תקשורת. ואני אומר לי, בוא נתקשר לבחור הזה, אני רוצה שהוא יבוא להופעה שלי. אמרתי לו, מה? אמר לי, תציג את הטלפון שלו, אני רוצה להתקשר אליו. הוא התקשר אליו, והזמין אותו להופעה, אמר, תקשיב, אני קורא את הטור שלך, אני הרבה פעמים מסכים, הרבה פעמים אני לא מסכים, אבל אני מעריך את סך הכל את מה שאתה אומר, אני מאוד לא התחברתי למה שכתבת עליי, אבל אני רוצה שתבוא להיות בהופעה שלי. אני לא הולך להגיד עליך כלום, אל תדאג, אני לא הולך לדבר עליך בהופעה. מבחינתי זה הצילות נפש, מבחינתי זה והוא אמר לי, דני, תקשיב, אם אנחנו לא, וזה מבחינתי להיות אדם הכי מאמין בעולם, להתנהג ככה. כן. אומר לי, אם אנחנו לא נענה בחברות ובאהבה, גם למישהו שמנסה לנער אותנו ככה, אז מי אנחנו? וזה חיבור מדהים והרמטי נורא בשבילי, לראות איש כזה, מעל 60 כבר, עם רפרטואר מטורף, שמבחינתי, אתה יודע, הוא חלק מהחיים שלי, לא רק מהרפרטואר כן. שלי, כבר המון שנים, אני עובד עם דני, לא יודע, זה 25 שנה יותר, וללא רבב, כי זה ללא רבב מבחינתי. זה ההוא שכתב את פנים ושמות, שגם כשהוא בחיים אומר משהו, הוא כזה, ואז לא אכפתי שיגידו שהוא מתוק, שהוא לא מתוק, שהוא מעניין, לא מעניין, הוא אחד. וזה מבחינתי אושר גדול לראות את זה.
כן, בטח גם הניסיון עושה את ה... עושה את ההבדל, וזה בסוף בעניין של אישיות, אני חושב, של כל אחד ואחד.
וגם אפרופו מבוגר, מה שאלת אותי על אנשים מבוגרים, כן. כן, אני חושב שיש הבדל בין מה שקובי עוז יגיד, כשהסינגל יצא ויעבוד או לא יעבוד, לבין, לא יודע, מישהו אחר, לא אגיד שמות, כן. לא רוצה.
אבל יש גם במקום שאתם נמצאים בו, בתור האנשים שמתווכים בין האומן לתקשורת, לפלייליסטים, למקומות, גם מצב כזה שהוא לפעמים קצת, אפילו יש בו איזה עצבות מסוימת בין, לא, עצבות זה לא הגדרה.
כי מה, כי אנחנו מייצגים את הצד השני? כי מה?
לא, אתם מתווכים דווקא, תשמע, האומן, אני מכיר את האנשים ששולחים סינגל, בעיקר הצעירים, הם מבקשים אהבה בחזרה, זה כל, אתה יודע, אתה מכיר את זה, כל עולמם זה השיר הזה וזה, והפחד שלהם מתחייה, עכשיו מלא פעמים, אין מה לעשות,
מה פתאום,
אצלנו לא יכול...
אצלנו הכל עובד, מה פתאום,
זה לא קשור לזה, השוק מוצף, כאילו, ולא כל שיר עובד, ואז הרבה אומנים, הם מקבלים דחייה מסוימת.
נכון.
פשוט דחו אותך, אם הוא לא מספיק בוגר נפשית או הכל, אז הוא מתחיל גם הרבה פעמים לחפש אשמים. המפיק השם, הזה, היחצנות, הם לא עשו כלום, הם לא שלחתי, שבסוף הם קיבלו דחייה שעובדת לפעמים בקטע של פשוט בחירה של איזה עורך, זה נפל.
תבין, זה בדיוק, מה שאתה עכשיו מתאר, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, לפני שאנחנו מתחילים לעבוד. ואני לא עושה את זה בשביל כסתך, או בשביל... כי לא בא לי...
אתה לא יכול להבטיח תוצאות, זה לא שיש לך איזה...
לא, אני יכול להבטיח שאני אתן יד, לא, אני גם לא חוזה שום דבר, אני יכול להבטיח שאני אהיה כנה, שאני אדבר, אני אסתכל על העיניים שלך, ואני אדבר עליך בעיניים, ושאני אגיד לך את האמת. אני טיפה מייפה לפעמים את האמת, זאת אומרת, אני לא אגיד לנימית, לא משנה, למי, דיברתי עם העורך בתחנה הזאת והזאת, והוא לא סובל אותך, אבל כן, אם יש מצב שבו זמר מציק לאורחים, או זורק הערות לאורחים, או לחילופין ציני בפוסטים או בדברים שיכולים לפגוע, אני אגיד לו, אני אעיר לו, כן,
כן.
זה יקרה. ומה אני אומר לו, מה כשזה לא עובד? אני אומר שזה לא עובד.
זה בטח משתנה.
אתה יודע, הסתכלתי על איך עופר מנחם, שאני מאוד אוהב ומעריך.
כן.
קולגה וחבר עוד, אתה יודע, מהסדרות.
אתם כולם, כל מי שיצא מדרצי, כל החבורה שם, עדיין...
בועטת? כמעט כולם.
אני חושב, זה היה ככה...
אני מסתכל עליו, הרבה פעמים קורה שאנחנו עושים פרויקטים משותפים. אתה יודע, אתה רואה, קודם כל אנחנו עובדים מאוד שונה, אני מת עליו, אני חושב שהוא אחד הגדולים פה. הוא באמת אחד הגדולים. אז הוא... אז נגיד אם שיר לא עובד, אז יש לו כזה מין נוסח שהוא כותב, היי, לאחר הישיבה בפלייליסט כזה או אחר, לא משנה, הוחלט שהשיר לא זה, כי לא היה רוב לזה. ואנחנו פחות, יש מקרים שגם אנחנו כותבים ושולחים את זה בקבוצה, יש מקרים שאנחנו מתקשרים לאומן, ואני זוכר שראיתי אותו כותב את זה באיזושהי סיטואציה, ואמרתי, וואי, זה מעולה, כי כאילו בוא, זה עוד חלק בעבודה, אלן, פה זה, כמו שהוא יודע להגיד, סגרתי לכם כתבת שער בזה, או השיר מושמע במקום הזה והזה, אז השיר לא נכנס לפלייליסט, במקרה הזה גלגלץ, ונקסט, וכאילו פרופורציות קצת. להגיד לך שהאומנים לוקחים את זה בכיף, הם לא, זה נורא נורא תלוי כמה שירים כאלה לא עובדים, נורא נורא תלוי באיזו סיטואציה כל אחד נמצא. יש אומנים, אתה יודע, שהם אומני על כאלה, שמוזמנים להופיע בכל העולם, והם נמצאים בכל מקום, ואז אם פתאום ג' או גלגלץ, או לא יודע, רדיו דרום, לא משמיעים פתאום, זה פחות יהפוך את עולמם, ויש כאלה, שגם אם כל התכנות ישמיעו, אחת הגדולות לא תשמיע, יהיה תחושה לא נעימה, כן. והם נורא יעלבו גם, אבל אני חושב שזה שלבים כאלה בחיים, זה בשלב מסוים קצת משתחרר, ואז אפשר להסתכל את הטיפה אותו עם חיוך, וגם צריך להגיד, השנים האחרונות שינו טיפה פה את הכוחות, מה שקורה בספוטיפיי מעניין לא פחות, מה שקורה באפל מיוזיק, אנחנו מאוד 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 שם, ויש שירים ש... קודם כל יש שירים שמתחילים ונגמרים פה, בסלולרי, וזה אחלה, ויש שירים שרק אחרי הרבה מאוד זמן מקבלים מקום ברדיו, ואני מת על זה, מה שקרה עם כפיר צפריר, סיפור מדהים, הפחד אלוהים ישמור על זה, ויש עוד המון, ואגב, גם תיקח 10 שנים אחורה, 15 שנים, איש הריבו כזה. כן. שיר ראשון, תוכו רצוף אהבה, עמד על הגדר כמעט שנה, בזמן שהיו מלא אנשים שאמרו, הוא לא אומן שלי, כן? אבל לחצתי על פלי ואמרתי, וואו. ואני מסוגל להבין את היסוס הזה היום, אפופו השיחה שלנו על הכיפות הסרוגות, מסוגל להבין, ואני על הדבר הזה, אגב, צריך להגיד על החבר'ה בגלגלת, כל הכבוד להם, על הפתיחת דלת ופתיחת לב הזאת, יש שם אחת, קוראים אותה יסמין אישבי, שמאוד מאוד רגישה לחלק הזה, ואני מאוד מעריך את זה, כי אני באמת חושב, גם המקום שהיא נמצאת והיא מגיעה, אבל אני גם חושב שזה לא רק בגלל שהיא קצת בבית, שיש בו גם צביון יהודי ודתי, היא באמת הסתכלה, הם הסתכלו בגלגלץ על מה שקורה בחברה הישראלית, אמרו חבר'ה, קם פה דור שצריך לתת לו מקום, קרה גם בג' בהמשך, זה קרה בעוד תחנות, אני מאוד מאוד מתרגש ושמח על כך, זה באמת לא היה פה לפני 20 שנה, ופתאום זה הפך להיות, אתה יודע, כמו גל של ים תיכוני וגל של היפופ, גל של החברה הסוגים, ואז זה הפך להיות חלק מהמיינסטרים, ופתאום זה כזה נורא נורא ברור שיש שיר חדש של אישי ריבו, וזה מדהים בעיניי.
כן. כן, הרבה דברים השתנו ב-20 שנה האחרונות, כאילו, פה קשה למנות אותם, ומדברים על זה כל הזמן. כמה סינגלים יוצאים בשבוע? מה המדד? כאילו, תן לי...
תראה, אני לא דובר הרדיו, אני חושב שזה איפשהו בין 90 ל-120, 150.
בשבוע?
כן, כן.
אוקיי, מדהים, זה גם, אתה יודע, תחזיות...
חלקם צריך להגיד אומנים מאוד גדולים, אתה יודע שפתאום נוצר מצב סתם, לפני שבוע או שבועיים היינו בפלייליסט, לא יודע, הסתכלתי על הזמרות, איזה 8 זמרות ענקיות כאלה, וחלק נכנסות, חלק לא. ואתה אומר, וואו, איך בכלל, איך הם יכולים בכלל? איך יוצא שיר, יוצא אלבום של שרית חדד, סבבה? הענקית.
כן.
אין דבר כזה להתעלם, פאקינג שרית חדד, אין דבר כזה להתעלם, ואיך דבר כזה בא מול, לא יודע, נרקיס, איך זה בא מול יובל שלנו, איך זה בא מול הרבה אחרים. זה לא פשוט.
כן, כי הרי יש להם סלוט מאוד מצומצם, אם יוצאים כל כך הרבה, הם בסוף צריכים לבחור, מישהו ייפול בין החלל בין הכיסאות.
אז איך מפילים?
מה זאת אומרת?
איך מפילים? איך מחליטים מי לא ומי כן?
פשוט בוחרים והולכים עם הבחירות האלה. אין לי, אתה יודע, פעם נתנו לי לערוך שעה מוזיקה ב-88.
איך היה?
כזה. זה התחיל ממש כיף.
יופי.
אני יכול לזה לניסיון, אמרתי, אוקיי, שעה, וואו, יש לי שעה, אוקיי, עכשיו תהיתי בין, אוקיי, או שאני פשוט מביא מוזיקה מהעולם ודברים שאני אוהב, או אני דווקא מפרגן לחברים שלי. לא דווקא, לא שמתי פרויקטים שאני עובד עליהם, אבל... והתחלתי לערוך את זה, ואז כי פתאום אמרו לי, תשמע, פטריק, אבל לא, זה לא באמת שעה, כי יש פרסומות, וזה הצטמצם לי פתאום ל-25 דקות. משעה, וזה, ואז הייתי צריך לשבת ולחתוך פשוט ולבחור. בסדר, אבל זה משהו שאומנים צריכים גם להתמודד איתו.
אני חייב להגיד, אני הרבה פעמים לא מסכים איתם. לא עם גלגלצ, לא עם גימל, לא עם 88, עם הבחירות שלהם. אני קורא לא מעט שאנחנו מוצאים שיר, ואני לא מבין מה שצריך להיות. אני לא מבין מה קורה פה. אני יכול להגיד לך שלפני חודשיים יצא שיר, שהיה ברור לי ש... עכשיו, לא בגלל, אני לא חושב שזה היבריס, וזה לא איזה יוהרה שלי או משהו. היה ברור שהוא קורה. ואומן לא מוכר. לא רק לא קרה, לא התייחסו אליי, לא ראו אותי, ועכשיו כן התייחסו, אמרו, בוא נה, יש כאן איזושהי אמונה, ירון שם, דיברתי עם כל הגדולים, כל הרדיו, ראיתי, אגב, קורה, שאתה מדבר, ואתה מבין שאתה חושב אחרת מהם, והם לא מרגישים את זה, ואתה הולך אחורה, אגב, זה מה שקרה במקרה הזה, זאת אומרת, זה המהות התפקיד שלנו, אנחנו בסוג של פולו-אפ כל הזמן, כל הזמן פולו-אפ על הכל, על מה קורה עם זה, אז כאילו בקטע של הרדיו, זה לא רק להגיד להם, אלן, יצא פה שיר, ישרוף את הבית, לא, אלא לראות מה קורה בכל שאר המקומות, לראות איך כולם מגיבים, להרגיש את השטח, לא רק להרגיש, אי אפשר לבוא ולהגיד חבר'ה, אבל זה אחלה שיר, אני אוהב אותו, זה לא מעניין, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, זה לגיטימי לבוא ולהגיד, אני שרוף לעידן חביב, ואתם תכניסו את השיר הזה, זה בסדר. אני לא מדבר ככה, אלף, אף פעם, למרות שאני שרוף לעידן חביב, אבל אני מסרב לקבל תשובה שלילית, רק כי היא שלילית. זאת אומרת, אני מנסה להבין למה.
כן.
אני גם יודע כבר מי יגיד, יש בכל תחנה, כשאני אשלח שיר, מי זה שתמיד יגיד, לא מעניין,
כן.
מי זה שיחכה על הגדר לראות מה כולם יגידו, מי יחבק אותי ויגיד זה לא יפה, מי יחזלש אותי, בסדר.
שיטת הפלייליסט שגלגלץ ככה קובלנץ הנחילו פה, היא שיטה שיש בה גם איזו אכזריות מסוימת, כי זה לא, זה חופש שהיה פעם כאילו לאורחים, שזה תלוי באמצע להם בחירה חופשית, כלומר שיר שלא נכנס, בוא נגיד ככה, שלא נכנס ברשימות, שבסוף לא עבר, בתכלס כאילו, לא יודע, זה תחנה צבאית, אסור להשמיע אותו, זה לא שאני יכול לקום השדר מחר בבוקר.
איך שהוא קורה שבכל השיחות האלה, או גם בפודקאסט שלי ושל חיים, או באיפה שאני מלמד, תמיד איך שהוא תמיד מגיעים לדבר על גלגלץ, איך שאני תמיד מגן עליהם, אני לא מגן עליהם, אבל חשוב לי להגיד, בעיניי פרויקט טוב, מגיע ללב של הרבה אנשים, ובסוף, אם אתה תסתכל על כל האמנים שעבדת איתם, הדברים שהגיעו מהגרעין האמיתי, באמת, האותנטי, בסוף הגיע לצד השני, גם אם זה לקח זמן, ולכן, בגלל שהיום, ממרום גילי, אני בן 48, אני נראה בן 46, אני יודע, אני תמיד מזכיר את ההפרש השנתיים האלה, אז ממרומי גילי, אני יודע להגיד שהמסלולים האלה לא מלחיצים אותי, כי א', יש מקרים שאתה יודע, כמו אפופו הפרויקט של נועם בנאי, אני, אתה יודע, כשההתרגשות מגיעה, היא מגיעה.
בטח.
מה יהיה עם עיניים דרופינג שלי? אתה תמחק אחרי זה את כל השמות שאני הזכרתי?
בינתיים אנחנו מדברים על נועם בנאי שעה שלמה, ולא תהיה לו בעיה עם זה.
אני, הוא כבש את ליבי, מה אני אעשה? אני מת עליו, זה לא האמת.
בטח, מדהים.
יש עוד הרבה שכבשו את ליבי, אתה יודע. כבר קרה לי שבפודקאסט שלי ושל חיים, אומן אמר לי, איך יכול להיות שאתה מדבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה, ואתה לא מדבר עליי? זה מטורף. אז על מי לא דיברנו? רגע, אני צריך לחשוב.
במרחק השנים, זה קורה לי הרבה פעמים שהם אומרים לי, עם איזה אומנים עבדת וזה, ו...
איזה אומן שעבדת?
תמיד אני אשכח מישהו.
אני אבל אשאל אותך שאלה אחרת. איזה אומן שעבדת? כשהוא נכנס פעם ראשונה, אמרת, וואו, אני לא מאמין שאני עובד איתו. זה היה עם שלמה בטוח.
לא מאמין שאני עובד איתו?
לא, כאילו נכנס, אמרת, לא, וואו, רגע, מה זה?
תשמע, שלמה ברור שזה כאילו, כן, לא יודע איך להגדיר את זה, זה גם הייתה תקופה עם שלמה.
אבינו ומורנו, לגמרי.
כן, 4.5 שנים כל יום. והמפגש שלי איתו דווקא זה לא היה כזה של קיבלו אותי לעבודה, הוא הציע, היה לנו תהליך.
אודישן.
היה לנו תהליך, כי אני פגשתי את שלמה, אני בדיוק חזרתי מהודו, ובאתי לעד ארצי, לאיזה פגישה, אני אפילו לא זוכר על מה, אני חושב משהו טכני.
בטח משהו לגבי... דוידאו, בטח על מה באת
לא, זה היה הפרויקטים של ליה פרויקט שהבאתי מהודו, ודיברנו שם על הפצה, וזה אחת הפגישות האלה,
איזה פרויקט.
ושלומו, אני, אתה יודע, פתחתי את הדלת, הייתי בדרך למיכל, מיכל וייסברג, ולהפתעתי, שלומו יושב שם, הייתה ביחד, הם היו בדיוק באמצע, ואמרתי כזה, סליחה, לא התכוונתי להפריע, ושלומו מסתכל עליי, וקצת שאל אותי, מה קורה, חזרת, איפה, אנחנו לא הכרנו, והציע לי ישר, כאילו, תשמע, רוצה לפתוח איתי אולפן, רוצה להיות שותף שלי, רוצה זה, ואני אמרתי לו, לא, תודה, והלכתי.
ואז
הוא אמר לי, מיכל, מי זה הסנוב הזה? מי זה הדבר הזה? כאילו, לא, זה
רגע, אבל לא אמרת עצמך אחרי זה, אני עכשיו אמרתי לשלום ארצי, לא, רגע, שנייה, כאילו, לא היה רגע כזה שאמרת את זה?
לא, אני כל כך הייתי, תשמע, אני כאילו לפעמים אפיפון בדברים האלה, אני לא, גם לא, אני לא כזה גם בן אדם שאתה יודע, מחפש את ההזדמנויות, ואני חייב לעבוד עם זה, אני די זורם ומתגלגל, והחיבור, הרבה פעמים החיבור שאני, יש אומנים, לא משנה שמות וכאלה, שהם פנו אליי וכאלה, והמוזיקה שלהם, אתה יודע, אני כותב שירים בעצמי, אני אומן, אני מכיר איך זה להיות מאחורי הסוכית, וזה לא תמיד, המוזיקה דיברה אליי, וכשפגשתי את הבן אדם, כמו שאתה אומר, כאילו, קודם כל האישיות,
וואו.
אני התאהבתי בבן אדם, ודרך ההתאהבות שלי באישיות שלו, סחבתי אותו לעשות מוזיקה שתהיה יותר לטעמי, כדי שנוכל באמת לייצר את הדברים. זה קרה לי גם עם פרויקטים סופר מצליחים.
אני חייב לספר לך על שלמה שני דברים. קודם כל, יש לי הרגישה שכל המסדרון הזה של המיתולוגיה של עד ארצי, לכולם יש זיכרונות על שלמה, כי הוא, וואו, הוא באמת הכי גדול פה. אין מה לומר, הוא לא אוהב שאומרים את זה, אבל אני אגיד. אבל, היה איזה קטע עם יהודה עדר, שכש... את ארצי עבדה על ה-FTM, אני לא רוצה להגיד שעבדנו על ה-FTM, כי אני עוד הייתי קבליסט בהתחלה, בכניסה, בקבלה, או הייתי כבר עוזר שלהם, לא זוכר. שהוא נתן לי לשמוע את ה-FTM, יהודה, ואז אמר לי, תתקשר עכשיו לשלומו, ותגיד את כל מה שאתה חושב. אמרתי לו, מה זאת אומרת להתקשר לשלומו, ולהגיד לו, מה נראה לך? הוא אמר לי, אתה עכשיו יושב, אתה מתקשר לשלומו, ואתה אומר את כל מה שאתה חושב. עכשיו, הייתה לי מחברת עם כל מה שחשבתי עליה, אמרתי לו הכל, ו... אז איזה כמה ימים אחרי זה נפגשנו, כמובן שהיה שקט בצד השני, אז לא ידעתי מה הוא חושב. למרות שהוא הגיב קצת, הוא דיבר, אבל קודם כל איזה פדיחה זה, אתה יודע, אתה מתקשר לא יודע, למקארטני, אתה אומר לשומע, בזה, אז תוריד טיפה את הכאלה, מי אני בכלל, בחור בן 23. ואז נפגשנו במסדרון של יד ארצי, והוא שאל אותי איזושהי שאלה, וגמגמתי לו, אמר לי, תקשיב, אתה פעם אחת תשקר לי, ונשים עליך איקס, אחת תשקר לי. אמרתי לו, לא, רגע, והסיבה שגמגמתי זה כי רציתי לדעת מה, אם מותר לי לדבר, אתה מבין? זה כזה.
בטח.
אז זה זיכרון שאני לוקחתי לשלומו, כאילו כל החיים, ולזכור להגיד את האמת תמיד.
אני כל כך אוהב את הבן אדם הזה, שאתה יודע, שלומו הוא פשוט בן אדם, אנשים חושבים שהם מכירים אותו, זה, יש לו דמות די מסתורית, כאילו, כלפי חוץ.
אתה חושב שהוא מסתורי?
יש כאילו, יש איזה, לא מסתורים, אבל אנשים חושבים שהם מכירים אותו, אבל הם לא באמת מכירים אותו.
אני חושב שכל אומן הוא בעצם, אנחנו, הקונוטציה שלנו, וגם הדנוטציה, כל הקשר שיש לנו, האומן ואנחנו, זה א' ביני המתבונן, נוכח האומנות שלו, והחוויות האישיות שיש לנו לגביו לאורך השנים, בטח ובטח כשמדובר על אומן כזה גדול, שאתה... כאילו עצם המהות שלו והנוכחות שלו, היא מזכירה לך את עצמך בדרך לים ביום שישי עם אבא, ואת אני חייל ברדיו, אז כאילו זה לא, אתה לא יכול להתייחס אליו כאל עוד בן אדם שאתה רואה, או עוד בן אדם שמתייחס, ובגלל זה שאלתי אותך, בגלל זה אני תהיתי.
לא, אני אגיד לך על רגע אחד שהיה לי מטורף עם שלמה, שכי פתאום קלטתי מה קורה פה, זה היה, בסופו של דבר שלמה, פנה אליי, כאילו, הוא בסוף הגיע, התיישב פה, ואמר, תשמע, אנחנו הולכים לעבוד ביחד. בוא תבחר שיר.
וואו.
שאלתי אותו, גם מה, איך הוא
התגלגל? אני הייתי, בסיטואציה הזאת, כשזה היה קורה, נגיד, אני הייתי כבר מתעלף, נגיד.
הייתה לו איזה, הוא היה אצל ניסים אמון, שהוא, אתה יודע מי זה ניסים אמון?
מי זה ניסים אמון? אני לא מכיר את השם.
הוא מורה למדיטציה, הוא היה אצלו בסדנה פרטית כזאת, הוא מספר שלמה, אפשר לשמוע אותו, מספר על זה כמה פעמים. וכמה פודקאסטים וכאלה.
ואז הוא יגיע לפה להתארח ויגיד לך, כל מה שאמרתם פה, דליט, כלום.
לא, לא. זה דווקא ציטוט שלו, כאילו, אין לו בעיה עם זה. הוא היה אצלו באיזה סדנה כזאת פרטית, הוא פתח לו בקלפים, הם דיברו על העתיד וכאלה. ושלמה הרגיש שחסר לו, שלמה הוא בן אדם שכל הזמן עובד עם מפיק צמוד וכאלה, וחסר לו הפרטנר שהוא הרבה זמן לבד, ועכשיו הוא הוציא לו קלפים, וניסים המון אמר לו, הראה לו תמונה של איזה נזיר, קרח עם משקפיים, הוא אמר לו, תשמע, הדמות הזאת, זאת יודע, המפיק שלך, שלמה ראה, הבין שזה אני, מהדברים שלו, מה שהוא זוכר מה זה, נחת אצלי באולפן אחרי כמה זמן, עם גיטרה, אמר, בוא נעבוד ביחד, תבחר שיר. וואו. אוקיי, אני משאיר את הסיפור הזה. שעה אחרי זה, שלמה יושב אצלי עם גיטרה, לא הכי מכוונת, המזגן גם הייתה בעיה באולפן, באותו יום המזגן לא עבד, אז היה מאוד חם, ואני אמרתי לעצמי, זה אני, ראיתי אותו גם מוקף, כאילו בן אדם שמוקף ביועץ, מלא עובדים, זה מין מערכת כזאת, זאת היחצנית, זה שלושה אנשים שונים, שאתה לא יודע מי, זה עוזר
ולי. זה לא נכון, אבל סליחה, זה לא נכון, היחצנית, יש לו פמליה שלו, זה לא היחצנית
שחת. פמליה, אני לא ראיתי הרבה לפני זה, זמרים עם פמליה כזאת, וזה, וכולם ככה די חוששים, אמרתי, אוקיי, אני מבטיח, לא אמרתי לו את זה, אבל אמרתי את זה לעצמי, אני מבטיח, אני לא אשקר לו בחיים. אני רק צריך למצוא את הדרך, שאם הוא משמע לי שיר שאני לא אוהב, אני אגיד לו, תשמע, זה שיר לא טוב, אני צריך למצוא רגע איך להגיד את זה. ותשמע, הוא יושב אצלי, מנגן לי שירים על הגיטרה, ומזיע, וככה, ואני מבין את זה, שלמה ארצי, כאילו בן אדם, והיה בזה משהו מדהים, עם כל השלמה ארצי בסוף הבן אדם, בגיטרה, עכשיו, הוא הקסים אותי במקום הזה, ואמרתי לו, טוב, תשמיע לי עוד שיר, הוא אומר, טוב, אוקיי, אתה לא אוהב את זה, בסדר, עד שמצאנו את השיר הנכון עכשיו, הנכונות של שלמה, לא לבוא במקום כזה, לא יודע מה, או לא לעלב מכזה דבר, או הפתיחות שלו נתנה לי, חיברה אותי מאוד.
זה הפתיע אותך? שהוא הקשיב ככה?
כן, כי הוא בעצם בנה את הטרסט בינינו, כאילו הוא זיהה שזה מה שהוא צריך כרגע איתו, בן אדם כמוני, שיהיה, הוא ממש...
אתה מרגיש שהוא התמסר אבל? זה לא כאילו שהוא אמר אחרי זה, תכניס לי פה, תעשה לי ככה, תעשה, זה כאילו בהפקה, כאילו לא היה שלבים של... לא,
היו הרבה שלבים, וזה היה שיתוף פעולה וריקוד כזה, ושלמה הוא בן אדם שגם כל הזמן מטיל ספק, תוך כדי עבודה, זה חלק מהשיטה, וזה בסדר, אני למדנו גם איך...
אני לא מקווה שהוא מסכים שנדבר עליו ככה, אתה יודע, אני לא יודע, אני... לדבר על שלמה כל כך הרבה.
אנחנו מדברים עליו מדהים.
סתם,
אני חושב שזה בסדר גמור. תגיד, איך אתה עם טכנולוגיה ו-AI וכאלה? תראה, אני...
עם AI?
אני, אתה עובד עם צ'אט GPT?
אני עובד עם טלפונים. נעמה, אני אחזור עליך, אני באמצע הקלטה, ראיתי שהתקשרת, טוב? תודה, הלוואי וישמעו את זה, סליחה. צ'אט שמה, שמה, מה יש בו? מה שאלת אותו?
שאלתי אותו שאלות לירון, תציע לי שאלות ל... אני משתמש הרבה בצ'אט GPT בזמן.
לירון כהן, אבל יש מלא ירון כהן.
לא, סיפרתי לו בקטנה רגע, לגבי...
זה מלחיץ.
אז הוא כתב לי פה, איך הגעת לעסוק ביחסי ציבור ושיווק אסטרטגי בתחום המוזיקה? דיברנו על זה, סמן וי. מהם האתגרים המרכזיים שאתה נתקל בהם בעבודה עם האומנים, ואיך אתה מתמודד איתם? איך אני אוהב את הצ'אט GPT, זה אחד היצורים, זה כמו לדבר עם אלוהים, הרבה פעמים. אבל באמת מה, האתגרים המרכזיים בעבודה עם אומנים, ואיך אתה מתמודד איתם? הם בטוח שונים, אבל בואו...
תגדיר לי אתגר? או שאני צריך להגדיר את האתגר.
כן,
אתה יודע. תשמע, שוב, כל אומן זה סיפור אחר לגמרי. יש אומנים שהאתגר זה שיקירו אותם. יש אומנים שהאתגר זה שלא יראינו אותם, יש אומנים שהאתגר זה שיראינו אותם ולא ישאלו אותם שאלות מסוימות. יש אומנים שהאתגר הוא לשאול, להזכיר להם מי הם ומה הם ומאיפה הם מגיעים לקראת רעיון. ויש מקרים שאתה באתגר בכלל של קיסריות שאתה צריך למלא, והאומן לוקח לנתיב אחר של רעיון ואסור שהוא ילך לשם, כי הוא או פוליטי או חברתי, לא מיינסטר, כאילו, אז ככל שהאומנים יותר גדולים והפרויקטים יותר גדולים, אלה האתגרים, וזה מורכב.
זה בעצם אתה מכין אותם לפני רעיונות וכאלה.
לא זה לא רק להכין לרעיונות. אתה יודע, פעם ראיתי יחצנית של איזה, לא משנה מאיזה עדה, איזה תוכנית טלוויזיה שהכינה את אחד האמנים שלי, לא משנה מאיזה עדה. והיא דיברה איתו, אמרתי, אני בחיים לדבר ככה, היא דיברה איתו בגוף שני, מולו, זה נקרא גוף שני שאני אומר לך, אתה ואתה ואתה, או ראשון, אני לא יודע, אמרה לו, הוא היה לפני רעיון לשבעה לילות, והיא אמרה לו, אתה בסדרה הזאת עושה ככה וככה וככה, ואתה מדבר ככה וככה, כאילו ממש אמרה לו מי הוא ומה הוא. עכשיו, באיזשהו שלב כמעט אמרתי לה, מי את? כאילו, מה, איך את באה ואת אומרת לו את זה בכלל? אני לא מדבר ככה, זה לא הסגנון, אבל החוכמה היא לראות איך אתה מכניס אותם לחוויה המתאימה ברעיונות כאלה. בחלק מהמקרים זה לא מצליח, בחלק מהמקרים אתה קצת בגנון, ככל שזה יותר מיומן אחד, אם זה פרויקט גדול, גנון לא בקטע של ילדים קטנים, בקטע של זה עבודה, זה ממש עבודה, וגם אני חושב שהאתגר המרכזי פה, זה לראות את הצרכים של כל הפרויקט, כי יש, היחץ זה, אתה יודע, משהו כזה מלמעלה, אסטרטגיה זה משהו מלמעלה, מה אנחנו רוצים לשדר, איך אנחנו מוכרים לכרטיסים, איך אנחנו מוכרים לכרטיסים למופע הזה, האם זה שנוציא סינגל עכשיו זה יעזור או לא יעזור, האם היא צריכה להתראיין פה או לא להתראיין פה, אז אתגרים רבים, בסוף, אני חושב שהשיטה הכי נכונה היא, להיות קשוב לצרכים של המפיק, של האומן, אני בסוף, תמיד 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 חוזר למחירת כרטיסים, ותמיד הולך להופעה, ומההופעה גוזרת הכל, זאת אומרת, לפעמים זה לא מצליח לי, אבל היא זו שאמורה לתת לנו את המטרה, את הדרך, להטוות את הדרך.
יש אומנים שמסתדרים גם בלי יחסי ציבור, שהם כאילו לא בא... כל אחד צריך...
קודם כל יש, קודם כל יש, וחלקם גם היו אצלי. אני יכול להגיד קודם כל שטונה, שליווינו באהבה גדולה, את שני הפרויקטים הראשונים שלו, שהם פרצו איתו, כל הפריצה שלו, צריך להגיד גם, עברנו איתו את הדרך לפני הפריצה, עוד בטורנמנט ג'ונס, שזה לא עבד, שאמרו לנו לא. טונה בלי יחץ, כבר המון שנים, כל ההתפוצצות הענקית.
זה די מדהים.
כן, אני חושב ש...
אני חושב שגם רביד בעקבותיו.
כן? זה לא הפתיע אותי. פרטסי. פרטסי דרך השלום היה אצלנו במשרד.
וואו, זה סיפור, זה כאילו...
זה מטורף.
רדיו שטח.
חיכיתי שתגיד לי, מה אתה שומע בבית, שאני אגיד לך קודם כל פרטסי ועומר אדם כזה, ולא שאלת אותי. תראה איך אני ישר עומר אדם, נכון? ולא בגלל שהם שומעים לי כסף על זה.
אצלנו גם שומעים עומר אדם ופרטסי בבית.
אתה יודע שאצלנו בבית, גם אם אני לא שומע עומר אדם ופרטסי, אז שומעים את זה מהבית, זה פשוט לא יאמן. חברים שלי בשבת, עם הבריכה שלהם, אין מצב שאין את פאר ואת עומר, במיקס כזה.
אבל המהלך שקרה לפרטסי, זה לג'נדרי, ובמקומות האלה זה מזכיר לי קצת גם את שלום ארצי של שנות ה-80. אם אנחנו מקשרים רגע בין ה... בין הדברים ששלמה, אתה יודע, הוא עושה את גבר, הולך לאיבוד ממקום של די, חלס, אני סיימתי, אני כבר לא מצליח, וזה האלבום האחרון שלי בחיים, אתה יודע, דיוויד באוי הרבה פעמים אמר, שהוא מתייחס לכל אלבום שלו, כאילו, זה האלבום האחרון שעושה בחיים.
צריך הרבה אמת בשביל זה, אני לא בטוח שהיום...
אבל זה לא, בטוח זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה היה...
אבל פאר כזה, פאר טסי, הסיפור הזה שלו, הרדיו שטח הזה, זה, אתה יודע, לשמוע פתאום את הפרויקט הזה, ולהבין לכמה אנשים הוא הגיע, וגם איזה זמר ויוצר הוא היה רגע לפני זה, זה באמת מטמורפוזה. זאת אומרת, הוא הצליח לשלב בפרויקט הזה, מין מיקס גאוני כזה של מזרח ומערב, של טונה, נצ'י וטליסמן ששם, מדהים, טליסמן באמת גם חלק מהפרויקט, אבל זה...
וכל זה אבל...
ולכבוש את כולם,
כאילו. באנדרגראונד, כאילו, בלי מערכת שיווקית...
אבל עם המון המון פשן, יש שם הפשן אצל פאר, גם באיכשהו מגיש טקסט, שאתה... למה לא נשארים אדישים אליו? כי הוא כותב מדהים, וכי הוא שר מדהים, הוא מתאבד על המיקרופון, וזה... באמת לראות את זה, אתה יודע, לפני איזה שנתיים, הייתי באיזה נסיעת עבודה במדריד, וקלטתי שאני מזמזם את השירים שלו כל הזמן, שלחתי לו פתאום הודעה, תקשיב, רציתי להגיד לך שאני מאוד שמח בשבילך, אני אף על זה שכאילו, קח לי איזה רגע, אמרתי, רגע, אולי הוא לא יזכור בכלל מי זה ירון, קודם כל הוא זכר, הוא מחובר, הוא זוכר את חגית שלנו, שכמובן עבדה איתו על דרך השלום, ואיזה דרך עברנו איתו, עד ארצות הברית נסענו אחריו, אבל זה מדהים אותי, כאילו, כאילו, הקטע שכאילו פתאום קלטתי כמה זה כובש אותי, כמה אני מתעסק עם השירים האלה, שהייתי חייב להגיד לו את זה. ואגב, אם יש משהו שאני תמיד אומר לסטודנטים שלי, וגם לאמנים שלי, תגידו, תגידו מה אתם מרגישים, את שומעת עכשיו בבית, לא יודע, כבר חודשיים את האלבום האחרון של, לא יודע, אביתר, שלחי לו הודעה, אפה עליך.
וואו.
טוב, במקרה של אביתר זה לא חוכמה, כאילו, אבל בוא נדבר על מישהו אחר.
אנחנו צריכים עוד מעט לקפל.
אז תעשה את זה, כמו בהתחלה. תגיד, אבל אצל יהודה עדר, כשהלכתם, זה היה כזה פתאום, פה תכין אותי לפני, זה בסדר?
הוא עיר אותי, אני...
אני לא טוב בפרדות, אני צריך שהכין אותי לזה.
בוא נעשה, כן, אנחנו תכף צריכים כבר לקפל, כמו שאמרתי, תן לי הצעה לאומן מתחיל, כאילו. לא לי, אני לא אומן מתחיל, אבל יש הרבה אומנים...
תזכיר להגיד לך משהו בסוף. תשמע,
העולם היום הוא גם, אנחנו נמצאים בעידן שהוא מאוד מחולק, אנחנו לא הספקנו לדבר על זה, אנחנו צריכים לעשות פשוט סדרה של מפגשים.
תזמין
אני אבוא. אבל המערכת השיווק העצמית הרי של האומנים היא גם ברשתות המון פעמים. יש את העבודה של הדרך ה... המדיה המסורתית, עיתונים וטלוויזיות ורעיונות, ויש גם כאילו הרבה עבודה בעולם ברשתות ובעולם הדיגיטלי, שלפעמים יש משרדים שמחברים את זה, לפעמים זה כאילו משרדים שונים שמשתפים פעולה, ומשתפים אסטרטגיות, והאומן הרבה פעמים הוא, כאילו אני אומר הרבה, כאילו יש זמרים שיש להם שעה בשבוע של מיקרופון, אולי, ואז חמש שעות ביום של הקלטה, ואז מול המצלמה חמש שעות, כלומר הזמן מצלמה הוא יותר גדול מה... הם עסוקים ב... צריכים כל הזמן גם לשווק את עצמם, יש אומנים שמסתדרים עם זה יותר...
זה כאילו שאלת וענית ביחד, קודם כל, כנראה שמה אני לא יכול לשכוח פעם טליסמן אמר לי, שאני מת על טליסמן, או טליס, כל אחד קורא לו בדרך אחרת, אני רוצה שתעשיתי את הקמפיין, שעשיתי לטונה. אמרתי לו, מה זה לעשות לך את הקמפיין שעשיתי את טונה? כן, קודם כל אני לא עשיתי את טונה, אלא טונה עשה את טונה, אני רק ליוויתי, ואני גם באמת חושב שזה הוא. אין שום השוואה בין פרויקט לפרויקט, ולכן גם נורא נורא קשה מראש להגיד כזה, זה משהו כזה שבלוני של, אם תעשו ככה, תעשו ככה, אבל אני חושב שבימינו אנשים צריכים להכיר את כל האפשרויות, ואני חושב שאומנים צעירים שערכו קצת איך להופיע, לא רק להופיע בכלל, אלא איך להופיע, קצת מסתתרים עם מסכות על מסכות, עם עוד מסכות.
פילטרים.
אבל הפילטרים האמיתיים, לא רק, אני מדבר איתך על ברמה של, וגם לא הולכים למקומות הנכונים, וגם מפחדים להופיע. מפחדים עד, מחכים לאולם הגדול הזה שיגיע, לרידינג 3 הזה, ולא עוברים לפני זה את המקומות הקטנים, ואני חושב שאמנים צריכים למצוא את הדרך, לשלב את כל החזיתות הללו, שזה כן הדיגיטל, וכן הרשתות החברתיות, וכן הסטרימינג, והג'אט ג'י-פי-טי, ומה שאתה רק רוצה, אבל לא לשכוח את הקשר עין אל הקהל, בעיקר בתחילת הדרך, יש משהו נורא נורא קל בקיצור הדרך האלה, שנקראים רשתות חברתיות, ולהגיד טיק טוק והכל יקרה שם, לא הכל קורה שם, בוא ננפץ את המיתוס הזה, וגם כשזה כן קורה שם, כשאין את השטח האמיתי, שאין את הדינמיקה הזאת, ואז הם מתחילים, זה, אתה יודע, אני רואה את כפיר צפריר, מתפוצץ ברמות, והתפוצץ בטיק טוק לפני, אבל הוא גם הופיע לפני.
נכון.
וכשהוא עולה על במה כרגע, החיבור הוא 100%.
נכון, רואים.
אז חיבור, פשוט חיבור לשטח ולמציאות.
יפה, וואנה, יש לנו נקודה...
אני אתן לך על שאלה?
בטח, כן.
קצת?
נקודה הכי חשובה, אני גם טוען את זה כזה, שאתה יודע, כישרון סופו לנצח, כאילו, בסוף.
נכון.
בעיניי, לפעמים זה דרך שיכולה לקחת עשרות שנים...
וגם אני חושב שהדרך נותנת לנו תשובה על המקום שלנו, לא כולם הולכים להיות רוקסטארים, ולא כולם הולכים להיות בשורה הראשונה, ולפעמים השורה השלישית היא סקסית ומרגשת לא פחות, ומאתגרת לא פחות.
כן.
אז איך זה להיות בשורה הראשונה, פטריק?
אני בחיים לא הייתי בשורה הראשונה, לא עברתי שום אודישן, אני תמיד
אולי בתור זמר, אבל בתור מפיק, כן.
אני מעדיף את השורה השלישית אפילו.
אני דווקא התכוונתי לפרטיק סבא גם מפיק. דווקא אני רוצה שתדע שבאותם שנים האלה שעוד הייתי בחולון, שומע מוזיקה, אז כשאני כבר התחיל לדבר, זה לא היה מבחינתי רק צל כבד, זה גם היה מחור אליה, שאני עדיין זוכר ואוהב את השיר הזה. אז נחשפתי לך בלי הפרויקט שגם עבדנו עליו ביחד. לא יודע, מבחינתי אתה גם זמר, אבל אתה, מבחינת שורה ראשונה, אתה לגמרי מפיק. והנה, אתה רואה כמה שלא נעים לשמוע מחמאות, בסוף אני מתיח את זה בך חזרה, זה הכי כיף.
בסדר גמור. אני, יש לי בפנים עוד כזה ילד מאשדוד, שכאילו, אני גם משמר אותו ועובד עליו, של תנו לי צ'אנס, אני אראה לכם שאני גם יכול.
בול.
אף פעם לא... ניסיתי למקם את עצמי להיות בשורה הראשונה, אבל לפעמים היא מתקרבת אליי, שזה הכי כיף כאילו.
מה זה אימצתי?
עומד במקום, כמו שאומרת יובל שלנו.
שהיא הכי לא עומד במקום אגב.
בדיוק, כן.
קיבלתי הרבה כסף מהאמנים שלי בשביל שאתה יודע שאני אזכיר אותם, אז אני שמח שהזכרתי כמעט את כולם. היה לי לתענוג.
גם לנו.
ביי ביי.
ביי, בשורות טובות.
Amen.